טוב, אנחנו לומדים ספר שופטים, ובפעם הקודמת הגענו לסיפור של אבימלך, אם אתם זוכרים, ניסינו לבאר את הפספוס הגדול שהיה בסירוב של גדעון, בסירוב של גדעון לקבל על עצמו את הממשלה, כן, היה כאן פוטנציאל למלכות, הכנה לקראת מלכות בית דוד, וגדעון סירב, והסירוב הזה הוליד את ההשתלטות של אבימלך העוינת, תוך כדי שהוא רוצח את האחים שלו, וקורית ברית עם אנשי שכם. ויש כאן בעצם איזה פרק שהוא כולו מלא בגידות, ומלא רמאויות וכן על זה הדרך, בואו נקרא את זה, בסדר? אז אנחנו בפרק ט' פסוק כ"ב. ראינו את משל יותם, אולי אחד החידושים המרכזיים היה שבמשל יותם, הביקורת היא לא רק על האתד, אלה שסומכים על האתד שאין לו מה לתת להם, אלא הביקורת היא גם על התאנה ועל הגפן ועל כל האלה, שבמקום להתמסר למנהיגות, שוודאי זה ודאי דבר, ודאי דבר שדורש התמסרות ויש לזה גם מחירים, הם אומרים, לא, אני רוצה להמשיך לתת את התנובה שלי ואת התירוש שלי ואת כל הזה שלי, אני לא רוצה ללכת לנוע על העצים. אז אם אנשים טובים לא הולכים למנהיגות, הולכים לזה אנשים רעים, כל מיני קוצים ועתנים, שמה שמעניין אותם זה עצמם, או הכסף, או הקידום, או הכוח, או הכבוד, או כל הדברים האלה, והם לא באים בתודעת שירות לציבור, להיות עבד לעם קדוש, כמו שהרב קוק כתב את זה. אז זה המחיר, וכתוצאה מהדבר הזה, אבימלך הוא משתלט על עם ישראל. בואו נראה את פסוק, פרק ט' פסוק כ"ב. ויעשר אבימלך על ישראל 3 שנים. וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. הם הרי מינו אותו. הם עשו איתו את כל הקונספירציה. ויבגדו בעלי שכם באבימלך. לבוא חמאס 70 בני ירובעל ודמם. לשום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרוג את אחיו. אגב, זה עוד אחת מן הסיטואציות שבה בשכם יש איזה מחלוקת, יש איזה פיצול. שכם זה מקום מועד לפורענות בהקשר הזה. תסתכל בפרק ט' בהתחלה, אבימלך אומר להם, וילך אבימלך בן ירובעל שכם אל אחי אמו וידבר אליהם אל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם. המשל בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משל בכם איש אחד. וזכרתם כי עצמכם ובשרכם. בקיצור, היו שותפים איתו בכל הקנוניה הזאת. בעלי שכם. חכה, עוד לא הגענו, עוד שנייה. רבנו, תחכה שנייה, זה כתוב בהמשך הפרק, עוד שנייה. בסדר. אז וישימו לו בעלי שכם, הנה בפסוק הבא, עכשיו אני מקווה שאתה מבין את זה, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך ויוגד לאבימלך. כלומר, בעלי שכם שהם קרתו ברית עם אבימלך, עכשיו מתהפכים עליו ומתחילים לגבות את המיסים, ומציגים בעצם את אבימלך ככלי ריק, מלך שלא יכול לגבות מיסים, איזה מין מלך זה. ויבוא, בוא נתקדם טיפה ואז הכל יבורר. ויבוא גל בן עבד ואחיו, ויעברו בשכם, ויבטחו בו בעלי שכם, ויצאו, כן, גל בן עבד הוא בן ברית של אבימלך, תכף נראה. ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים, ויבוא בית אלוהים, ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. אנחנו, כלומר, בקיצור, זה עובד ככה בפוליטיקה הזאת. אם אתה בגדת באחרים, אז אלה שקראתת איתם ברית, הם מרגישים הכי לגיטימי לבגוד בך, כי אתה בעצמך הרי בגדת באחרים, אז אין לך לצפות לנאמנות כלל וכלל. כלומר, זה מין מנגנון כזה שמזין את עצמו. אז אבימלך יחד איתם בגדו בגדעון ובבניו, ולכן כעת הם מרגישים חופשי לבגוד באבימלך כשיש להם איזה אינטרס אחר יותר מוצלח. ולכן הם אוכלים ושותים ואומרים, אנחנו כאן הבעלבתים ומזלזלים. מי אבי מלך ומי שכם כי נעבדנו עלו בן ירובעל וזבול פקידו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו. וכאן יש איזה מין אירוע מאוד מאוד מיוחד, כנראה שהברית שקראת אבי מלך היא הייתה עם חמור אנשי שכם, כנראה היה שם איזשהו שריד, חלק אולי שהתגיירו, חלק, אתם זוכרים שדיברנו על זה בספר יהושע, החיבי יושבי הארץ, שכם בן חמור ונשיא החיבי, אולי זה המשפחה הזאת. ומי תן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך? ואומר לאבימלך, רבי צבא אחה וצע. כן? זה גל בן עבד. וישמע, זבול, שר העיר, לדברי גל בן עבד, והיא חרה פה. וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה למור, הנה גל בן עבד ואחיו, באים שכמה ואינם צרים את העיר עליך, ואתה קום לילה אתה בעם אשר איתך ואירוב בשדה, והיה בבוקר כי זרוח השמש תשכים ופשטה על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך, כן? ויקום אבימלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים, ויצא גל בן עבד ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. ויער גל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי הערים. ויאמר אליו זבול, את צל הערים אתה רואה כאנשים? לא, זה כלום, הכל בסדר. ויוסף עוד גל לדבר, ויאמר, הנה עם יורדים עם טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איפה פיך אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו? הלא זה העם אשר מאסת בו, צא נעתה וילחם בו. ויצא גל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך, אתם מבינים שאבימלך תוקף אותו מאחור. כלומר, הוא בא לצור, אבימלך נמצא בתוך שכם. גל בא לצור על שכם ולצור אותו, אבל בינתיים אבימלך בלילה יוצא משכם, מתפרס על הערים מסביב, כנראה הר גריזים והר עיבל, וכשגל נמצא למטה, אבימלך יורד עליו מלמעלה. כן? ויצא גל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך, וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים את פתח השער, וישב אבימלך בארומה, ויגרש את זבול את גל ואת אחיו משבט בשכם. נו, אז הנה, אבימלך התגבר על הבגידה הזאת, והיא ממחורת, ויצא העם השדה ויגידו לאבימלך, ויקח את העם, ויחצן משלושה ראשים, ויערוב בשדה, ויר, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם ויקם. והמילה, אבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בא, ויהרג ויתוץ את העיר ויזרעי המלך. רבותיי, מה קורה כאן? מה קורה כאן? הרי אם אתה מלך שאכפת לך מהעם שלך, אוקיי, אז מישהו כאן מרד בך, ניצחת אותו כבר אתמול. אבימלך יוצא למסע נקמה בתוך אנשי שכם. הוא לא אכפת לו מאף אחד. מה שמעיין את אבימלך זה אבימלך. הוא, זה מה שכתוב כאן, ויזרעי המלך, זה מדבר על כשאתה נלחם בגויים. באויבים, שם אתה עשה את זה, אבל כאן הוא באכזריות, כאילו מסכנים העם, מה אתה רוצה מהם? היה כאן את זבול גל בן עבד, הוא תכנן איזה מרד, אבימלך טיפל בו, אבל העם, תנו לנו לעבוד, אנחנו צריכים להביא פרנסה, צריכים לעבוד בשדה, יוצאים לשדה, אבימלך מתנפל על אוכלוסייה, פעם שנייה שהוא עושה את זה, הוא כבר רצח 70 אחים שלו, חסרי ישע, עכשיו הוא רוצח את העם הזה, עובר והורס את העיר עצמה, זורע את המלח, הכל איזה מין נקמה כזאת נוראה ואיומה, דברים שהם כל כך לא, זה מיובא מאיזה מקום, זה לא שלנו, ועם ישראל עד הרגע הזה לא היו דברים כאלה. לא היה סוג כזה של אכזריות ומלחמת אחים, כן? כנראה, זה מיובא מהאזור הזה, מחמור. כתוב בספר שופטים שזה בסוף, אז אנחנו נלמד את זה בסוף. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית. בית אל ברית זה לא בית אל, זה בית עבודה זרה, בתוך שכם. ויגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם, והיה לאבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויחוץ סוחת עצים ויסייע, וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתי עשיתם, מהרו עשו כמוני. ואתם יודעים שהתנ"ך, יש לו דרך להיות אירוני קצת. כן? אירוניה זה הכוונה, השוואה מרה. מה הפסוק הזה מזכיר לכם? מה ראיתם? עשיתי מהרו עשו כמוני. מה? איך? למה פרו? זה מדרש, עזרא. כבודו מביא מדרש. אני שואל אותך, אני שואל פסוקים. גדעון, כל מי שהיה בבעד אחד יודע. סיסמה של בעד אחד. ממני תראו וכן תעשו. אבל איפה גדעון ואיפה אבימלך? גדעון אומר את זה כדי להוציא אותם למלחמה נגד מדיין. כדי להקות במדיין, הוא וזה. ואבימלך אומר, ממני תראו וכן תעשו, בתוך מה? מלחמת אחים. אני דוגמה אישית לרצח בתוך המשפחה, לתוך האחים, כן? וזה ברור שהכתוב משווה בין שני הפסוקים הללו. מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו כמוני? ויחרטו גם כל העם, איש סוחו, וילכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. אין רחמים. אכזריות נוראה. כשיותם אמר, את מי המלכתם עליכם? את מי? אדם שמוכן להרוג את האחים שלו, עליו אתם סומכים? הוא יתהפך עליכם תוך שנייה. אין כללים גם במנהיגות. אם הוא רצח את האחים שלו, אז הוא אין לו שום גבולות. הוא יתהפך עליכם ואתם תסבלו ממנו הכי הרבה. זה מה שקורה. הוא לא מוותר, ממשיך. והלך אבימלך אל תבץ, תקשיבו, זה, כן, להבדיל, הוא לא להבדיל. זה מזכיר את מסעות הטיהור של הדיקטטורים הגדולים ביותר, שברגע שהם עלו לשלטון, הם פתחו במסע טיהור, ובאכזריות הכי נורא והאיומה, כלפי האנשים הכי קרובים אליהם ביותר, כדי ש... כן. הורדוס, נכון? הורדוס, בדיוק. וילך אבימלך אל טבץ, ויחן בטבץ, וילכדה. שוב פעם, מגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שם כל האנשים והאנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם ועלו על גג המגדל. הוא לא עוצר. הוא לא עוצר. אני אעשה פה כזה חורבן שכולם יזכרו את זה. ויבוא אבימלך עד המגדל, וילחם בו, ויגש את פלח המגדל לסופו באש, ותשלח אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגלתו. ויקרא מהרה אל הנער נוסח אליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוטטני, תן יאמרו לי אישה הרגתו, וידקרהו נערו ויאמר. זה כמובן זורק אותנו לשאול, זה נכון, משהו אחר, גם פה יחי ההבדל הגדול, שאול אומר שלא יגיד, לא, הפלישתים הערלים האלה, לא יגידו שהם זה. אגב, זה אחד הדברים שבאמת שמענו מההורים הכי הכי אציליים בעולם, יותר מהורי אחד של חיילים, לוחמים, שנהרגו כתוצאה מדוץ, טנק שירה על זה, הם אומרים, הבן שלנו יד אויב לא יכלה לגוע בו. הוא כאילו, כזאת אוכל אחרת, מלחמה זה מלחמה, אבל אנחנו, כאילו יש לנו איזה מקצת נחמה שהוא לא נהרג על ידי הרשעים, אלא הוא כאילו בתוך המשפחה, משהו כזה, זה כמובן הצילות מאוד מאוד גדולה. אז זה שאול, אז זה אבימלך. מה חשוב לך, אדון אבימלך? שלא יגידו שאישה הרגה אותי, שלא יגידו שאני משהו כאילו בכבוד המדומה והמזויף הזה. ויקרא מהרה אל הנער נוסק אליו, ואומר לו, שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי אישה הרגתו, וידקרהו נערו וימות. ויראו איש ישראל, כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. לא השאיר אחריו כלום, חוץ מרצח, חוץ מסכסוכים, חוץ מבגידות אינסופיות, חוץ מרוע, לא קרה כלום. באמצע ספר שופטים אנחנו באיזה מין חור שחור, שאני אומר עוד פעם, הסיבה לחור השחור הזה זה הסירוב של גדעון לקחת אחריות. אם המנהיגות לא חיובית, לא תופסת מקום, אז מביא את כל הכוחות השלילים לתפוס את המקום שלהם. זאת שאלה מעניינת, למה גדעון לא רצה לקחת את המנהיגות. אני עכשיו בדיוק נמצא באמצע איזה מהלך שאנחנו נדבר עליו כשנגיע לענייני פילגש בגבעה, אבל כבר עכשיו נגיד שכנראה גדעון חשש ממלחמת אחים, בגלל שבכל מקרה לפני כן שבט אפרים אימו עליו, מה אתה עושה כאן מלחמות בלי לקרוא לנו, נכון? איך יצאת למלחמה? והוא איכשהו הצליח להרגיע אותם, אמר להם, מה אתם רוצים? הטוב עודלות אפרים בציר אביעזר וזה. אז גדעון אמר, אוקיי, אם אני עכשיו לוקח עוד צעד קדימה, אני פותח מלחמת אחים, אני לא רוצה. אבל במקום מלחמת אחים, שאולי הייתה, אולי לא הייתה, בכל מקרה גדעון היה שופט מלא אחרי, אתה רוצה לחוות את זה? לפני שאנחנו... רבי יוסף. כן, כן, בדיוק, זה מה שמעתי לך, חבות, כן, לפני שאנחנו נחנקים. איי, טוב מאוד. אז כן. אז במקום הדבר הזה, מי עלה אבי מלך, ותראו את התוצאה, מלחמות אחים, עוד מלחמות אחים, והוא, עד שבסוף איזו אישה אחת הרגה אותו, ומה קורה לעם ישראל? כלום. והלכו איש למקומו. היה שם אלוהים את רעת אבי מלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם, השיב אלוהים בראשם, ותבוא אליהם כללת יותם בן ירובעל. אז זה איזה מין נספח לא מוצלח של תקופת גדעון. אז אני קצת מסכם, זה, הסיכום הזה הוא חשוב, כי אנחנו נעזר בו בהמשך, כשאנחנו נתחיל להתמודד עם הסיפור של שבט בנימין. גדעון הוא שופט מאוד מרכזי, אולי השופט הכי משמעותי בספר שופטים. מוביל מלחמה, מוביל קרב, מוציא את עם ישראל אחריו, זוכה להתגלות של מלאך, אף שופט לא זכה להתגלות מפורשת של מלאך, שנגלה אליו. שמשון לא זכה, ההורים שלו זכו, אבל הוא לא זכה. גדעון נגלה אליו מלאך, והוא מוביל את עם ישראל בניצחון גדול מאוד, וכן על זה הדרך. אנחנו יודעים שאמורה להופיע ממלכה מבניה של רחל, לפני שתופיע מלוכה מבניה של לאה, מיהודה. צריך לחפש איזה מועמד. ברור שמבין שני הבנים של רחל, יוסף ובנימין, המועמד היותר מתאים להעמיד מלוכה זה יוסף, כי הוא איש מעשה, ומשיח בן יוסף, וכל הדברים האלה. נכון? מבין הבנים של יוסף, האם מנשה או אפרים, אז אפרים זו מנהיגות מאוד מסוימת שמתאימה ליהושע. מנהיגות יותר, קל לזה רוחנית, שממשיכה את תורת משה. אבל, בחינה מעשית, מנשה הוא ההמשך. אז לכן, הדבר הטבעי ביותר, שהמלכות הראשונה שתעמוד לעם ישראל, תהיה מזרעו של יוסף, מזרעה של רחל, דרך יוסף, ממנשה. ומי זה? גדעון! גדעון! הוא היה צריך להיות המלך הזה. ואז היה לנו את גדעון. הוא היה, כתוב על גדעון שהוא האריך ימים, והיה לו נפטר בשיבה טובה, וזה הוא ובנו ובן בנו. בטח יותם אחרי גדעון ועוד איזה אחד. ואחרי שלושתם היה, כבר היינו מגיע, אנחנו כבר מגיעים לדוד המלך. ואז מלכות בית דוד הייתה צומחת בצורה טבעית מתוך מלכות בית יוסף. במקום זה גדעון סרב, נהיה פה את כל הטראומה של אבי מלך, עם ישראל התפזר, ולכן בפעם הבאה שנצטרך להעמיד מלכות מבניה של רחל, זה כבר בכלל לא יהיה מבני יוסף, לא מאפריים, שאנחנו נראה בהמשך שהוא לא הפסיק לחרחר מריבה בכל הזדמנות, ולהביא אסון גדול מאוד שכמעט השמיד את שבט בנימין, וגם לא ממנשה, שכבר היה פוטנציאל והוא סרב, אנחנו נלך לבנימין. זה יהיה שאול מבנימין, זה יהיה הבחירה. כן. כן. אומר לנו רבינו הנציב הקדוש לגבי ברכת יעקב. יעקב מסכל את ידיו, שם את יד ימינו על ראש אפרים ואת יד שמאלו על ראש מנשה. אז שואל הנציב למה ככה? כתוב שבכל מקרה יעקב מסדר אותם, מזיז אותם. תעביר את אפרים לפה ואת מנשה לפה ותעשה ככה. אנחנו אומרים זה לא טוב להיות ככה. ביום שישי היה יורצייט של רב זושה מאניפולי. זה אחד הסיפורים על רב זושה, זה שפעם היה איזה יהודי אחד שאבא שלו נפטר ובא אליו בחלום לבוש כמו קומר. אז הוא נורא נבהל, מה זה הדבר הזה? חלומות שם ידברו. אחרי זה הוא בא אליו עוד פעם בחלום, עוד פעם כקומר. לא הבין, קיצור, לא הבין מה זה, הלך לרב זושה. יש הסיפור הזה כל מיני גרסאות, אני אספר גרסה אחת. רב זושה אמר לו, כל זה, פשוט קברו אותו ככה, עם הידיים. צלב, תפתחו את הקבר, תפתחו את הידיים, הכל יהיה בסדר. באמת ככה היה. פתחו את הקבר, ראו שקברו אותו ככה, פתחו את הידיים, הפסיק לבוא בחלום. סיפרו את זה לגאון, הוא אומר, זה פלא, כי זה ירושלמי מפורש. רק הפלא שלי, מאיפה רב זושה יודע את זה? מאיפה הוא יודע ירושלמי? הם החזיקו שהחסידים הם... אז כשסיפרו את זה לחברים של רב זושה, אמרו, הגרא יודע את זה מהירושלמי. ורב זושה יודע את זה, מאיפה שהירושלמי יודע את זה. ישר מה... בסדר? אז למה הוא עושה ככה? אומר הנציב, יעקב עשה את זה בכוונה. היד של יעקב, הימנית, נמצאת על ראש אפרים הימני, כן, על ראשו של אפרים, להגיד שמבחינת הראש, כלומר, מבחינת מנהיגות שקשורה לדעה וכו', אפרים יהיה מוביל. אבל יעקב בכוונה משאיר את מנשה מול הברך הימנית. מול הברך הימנית, כי מבחינה מעשית, פרקטית, הקמת מסגרות, הקמת יכולות וכו', מנשה מוביל. מנשה מוביל. ולכן, זה מתאים. יהושע, שצריך להמשיך את הראש של משה רבנו, את מי נבחר? את יהושע, כי הוא התלמיד הנאמן של משה רבנו. ממתי תלמיד נאמן זה קריטריון למנהיגות? אז מה אם הוא תלמיד נאמן? נער לא ימיש מתוך האוהל. זה מנהיגות? כשאתה צריך מנהיגות, שהיא תהיה מנהיגות רוחנית, לצורך העניין, מנהיגות שממשיך, אז זה מבני אפרים. כשאתה צריך מנהיגות מעשית, מנהיגות מעשית, אז צריך מישהו מהרגליים, זה ייקחו את מנשה. ולכן, אומר הנציב, רגל ימין של יעקב נמצאת מול מנשה. זה העניין. בסדר? יפה. אז זה האירוע הזה של אבימלך, הפספוס הגדול כמו שדיברנו, ובזה סיימנו את פרקי גדעון שהיה לנו ככה, רחבנו בהם מאוד. פה יש רצף של שופטים, שככה, זה בואו ננסה רגע לקרוא את פרק י'. ויעקב אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים, וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. לא כתוב שהוא נלחם עם אף אחד. ויעקב אחרי בעיר הגלעדי, אז תולה בן פועה משבט יששכר, אבל הוא יושב בהר אפרים. העיר הגלעדי, וישפוט ישראל 22 שנה, והיו 30 בנים, רוכים 30 הירים, ו-30 הירים להם, להם, להם יקירו חוות העיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד, וימות העיר ויקבר בכמון. מה הסיפור הזה? מה אכפת לי מכל הירים וכל זה? אני אומר כאן את היערות, זה אומר שיעיר הגלעדי היה צריך, היה לו שטח עצום שהוא הרחיב את נחלת ישראל ומשבט מנשה, ולכן היה צריך כלי תחבורה כדי לשלוט על כל השטח הזה, והוא הצליח להרחיב את נחלת עם ישראל בכיוון מזרח. מה? כמון. יש יישוב שנקרא אין כמונים, אתה מכיר? כן, אבל זה לא, זה לא נראה לי זה. אתה יודע שאפרים קישון, הוא כתב, כן, אבל יש כזה יישוב. לא, היישוב הוא אין כמונים. ואפרים קישון עשה את זה אין כמונים, באלף, כאילו הפרפרזה על אין כמוני. אין כמוני, זה כל אחד אין כמוני, הציונים, והריבוי של זה אין כמונים, הרבה אין כמוני. ויוסיף לבני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת השטרות ואת עולי ארם ואת עולי צידון ואת עולי מואב ואת עולי בני עמון ואת עולי פלישתים ויעזבו את ה' ולא עבדו ויחרף ה' בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. עכשיו רבותיי, אני רוצה רגע להגיד פה משהו חשוב מאוד. זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את פלישתים פה. לפני כן לא פגשנו אותם, ויש סיבה למה לא פגשנו אותם, כי פלישתים הם לא מכאן, הם אויב שהגיע מבחוץ. האויב המקומי, עמון, מואב וכו' וכו', פלישתים הגיעו מאיי הים, פשטו והגיעו לכאן. אנחנו פוגשים אותם בהתחלה כזה לייט, כי לוקח להם זמן להתבסס, להבין מי נגד מי, אבל ברגע שהם התבססו, אז הם יאתגרו אותנו מאוד מאוד, הם מגיעים מאוד מאוד מיומנים, מגיעים כל מיני שיטות לחימה של פחות הכירו כאן, יהיה להם ענקים, יהיה להם כל מיני עניינים, אנחנו נתחיל, יש להם גם שיטת לוחמה מיוחדת, סרנים, הם מרכזים, יש להם חמש ערים שהם מפוזרים ביניהם, יש להם איזו שיטת לוחמה כזאת, לא צבא מול צבא, אלא חמישה מרכזים. תלבט אותנו להתמודד איתם, אבל כרגע יש כאן פלישתים. בהתחלה הם קורטים ברית עם בני עמון, וירצו וירוצו את בני ישראל בשנה ההיא, ב-18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ המוריה אשר בגלעד, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד, ויזעקו בני ישראל לאדוני לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. טוב, חוזרים בתשובה. מה קורה? ויאמר אדוני אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם ידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם, לכו וזעקו לאלוהים אשר בחרתם בהם, הם היושיעו לכם ביצרתכם. ואמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, רצילנו נא היום הזה. מיד מי? מיד עמון. כלומר, אני רוצה רגע לתאר את הדינמיקה, בסדר? היה לנו את גדעון, אחרי זה שלוש שנים של כאוס של אבימלך, ואז רצף שופטים, שאחד השופטים, יאיר הגלעדי, מאוד מאוד מרחיב את נחלת עם ישראל במזרח. אבל מכיוון שיש איזה מין דינמיקה כזאת בספר שופטים, שכשטוב לנו, אנחנו שוכחים את השם יתברך, ומתחילה פה איזה שמן תאבית הקסית וכן על זה הדרך, אז הם עוזבים את הכל, אז הם מתחילים להציק לנו אויבים. מי מציק לנו? האויב, שהוא הכי זה, מהמון, אנחנו לקחנו שטחים של המון במזרח. ולכן המון מתחילים לתקוף, מתחילים להציק, ולא רק שהם מציקים אליהם, חוצים את הירדן, מתחילים לתקוף את מי? את נחלת יהודה, מה כתוב? להילחם, יפה. ויעברו בני המון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובית אפרים ותצר לישראל. עכשיו, למה זה פסוק מאוד מאוד חשוב? כי אנחנו מיד מגיעים ליפתח, וצריך לדעת שכשיפתח יוצא להילחם בבני המון, הוא לא רק דואג לנחלה המזרחית שלו, אלא כל עם ישראל סובלים מן הדבר הזה. בסדר? הוא הולך בעצם להושיע גם את השפטים שנמצאים במרכז הארץ. אפילו שהוא פריפריה. זה חשוב מאוד כדי להבין טיפה את המתיחות הרבה מאוד בין אפרים לבין יפתח שמיד נחשף אליה. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויעשו בני ישראל ויחנו במצפה, ויאמרו העם שרי הגלעד של ראו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. עכשיו, בני עמון כנראה מזהים מה שכולנו מבינים כבר היטב, שעם ישראל בספר שופטים מפוצל, שעם ישראל מפורד. ומבחינתם, יושבי הגלעד זה טרף קל. הם יכולים להניח, ולא בלי יסוד של צדק, שאם יפתחו במלחמה עם אנשי גלעד, עם ישראל שכבר בימי דבורה לא יזדרזו לעזור אחד לשני, גם כאן לא ימהרו לעזור ולסייע. ולכן פחתם זה נראה להם טרף קל. גם בני גלעד, תראו כאן את הזה, המצפה שכאן כמובן זה לא המצפה בארץ בנימין, אלא המצפה בגלעד, כמו נגיד אולי יעקב אבינו, ייצף השם בני ובנך, האזור הזה. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו. רגע, למה אתם לא קוראים לעם ישראל? כאילו, למה אתם לא שולחים מגרת לעבר הירדן המערבי? בואו תעזרו לנו. הם מבינים שאף אחד לא יבוא לעזור להם, כל אחד עסוק בסיפור שלו, זה מלחמה שלכם, תסתדרו לבד. ייחלתי לקוחות בהצלחה, בסדר? מי אשר יחל להילחם בבני המון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. מי שיסכים להוביל את המלחמה, אנחנו נמנה אותו עלינו לראש. ראש הכוונה, מנהיג. זה דבר טבעי, הגיוני, שמי שמוכן להוביל את העם בזמן מלחמה, אחר כך יהיה המנהיג. אבל זה לא תמיד דבר נכון. ואנחנו מתחילים פה את יפתח. הגמרא במסכת בבא בתרא מונה את יפתח בתור אחד מן השופטים שנקראים קלי עולם. אנחנו ננסה להבין מה הייתה הקלות אצל יפתח. מה הייתה קלי עולם? יפתח היה גיבור, הוביל את עם ישראל לניצחון. מה הייתה שם הבעיה? ותוך כדי דברנו אנחנו נבהר את הפרשייה העמומה, הסתומה והמוזרה של הנדר שיפתח נדר וביתו שיצאה. מה היה שם? דעתי באופן שמיישב את הדברים היטב על הלב. אבל כדי להבין את זה אנחנו צריכים לפתוח ולדקדק היטב במסע ומתן שמתנהל בין זקני גלעד לבין יפתח. אתם איתי? אתם מכוונים? יפה. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, וילד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ואמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת עתה. כן, סוגיות משפחתיות. יפתח מנודה, יפתח, מרחיקים אותו. ויברח יפתח מפני איכה, וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו. אגב, אנשים ריקים, זה לא דווקא ריקים ופוחזים. אנשים ריקים, הכוונה אנשים שאין להם מה להפסיד, כאילו, הם כאילו, כמו כאלה, כאלה כמו, כמו, כאלה שאין להם נחלה, או לפעמים לא התחתנו, וכן על זה הדרך. ויהי מימים, וילחמו בני המון עם ישראל, שזה הסוגיה שלנו בדיוק. ויהי כאשר נלחמו בני המון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. כלומר, מה אנחנו למדים? של ההצעה המאוד נכבדה שזקני גלעד הציעו, מי שילך להילחם, אם זה יהיה לראש, כמה מועמדים, אנשים הגישו מועמדות? אפס, אף אחד. אף אחד לא הגיש מועמדות לעניין הזה, כן? אף אחד לא עמד בתור. חדלות הנהגה. חדלות הנהגה. אין מי... אז זקני גלעד, אוקיי, המצב הוא חמור, הם עוד רגע הולכים להפסיד במלחמה, אז כשמקום, אז בואו ננסה למצוא איזה פתרון. האם יפתח בתור בן אישה זונה, בתור מי שגדל בארץ טוב, יחד עם איזה גדוד של כאלה בוזזים כאלה, או אנשים ריקים, האם הוא מתאים להיות מנהיג? האם מתאים להיות מנהיג? האם מתאים לו לתת לו את הסמכויות, גם האזרחיות, גם הזה? שאלה טובה. הזקנים חושבים שלא. ואמרו ליפתח, לך והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני המון. מה ההבדל בין ראש לקצין? קצין זה לשון קצה. מיועד למשהו מסוים. קצה מסוים. אתה, זה, ראש, זה משהו כללי. ראש השנה, נכון? לא ראשית, אלא ראש. הם אומרים, אנחנו לא מזהים שיפתח מתאים להיות מנהיג אזרחי. זה דורש מיומנויות אחרות. זה דורש, אתם יודעים, יש גם היום יש ויכוח ידוע, האם זה טוב ששר הביטחון יבוא מהצבא, או שדווקא עדיף שר ביטחון אזרחי שרואה את הדברים, שיש לו כמובן הבנה בביטחון, הוא זה. לא, אין לי תקלים לאחר בביקוח הזה, אבל נדמה לי שאומרים שאחד משרי הביטחון הטובים, מי? עוד לפני ארנס, היה שר ביטחון שלו שירד בצבא יום אחד. וקראו לו? לפני ארנס. היה שר ביטחון במדינה שלו שירד במדינה יום אחד, ועיצב את כל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, וקוראים לו? דוד בן גוריון. לא היה לוחם, לא שירד בצבא יום אחד. אבל הוא היה לו תפיסת עולם, הוא עשה סמינרים לביטחון, והוא עיצב את תפיסת הביטחון של ישראל עד היום. המלחמה בשטח האויב וכל הדברים האלה, זהו. הזכרתם את ארנס, משה ארנס, שהיה ודאי הבין, הוא היה אדם מאוד חכם, היה פרופסור לאוורנדיקה, והיה לו תפיסה. ועוד, 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 כן. כיפת ברזל. מה?
המערכת בפנים לא נותנת.
מזכירים... לא, מפקד זה... מה? אמיר פרץ עשה את כיפת ברזל, כן, וכו'. אז זה... כל פנים, הדוגמה יותר טובה, הדוגמה יותר טובה, היא, אתם יודעים, היה, נגיד, נשיא אמריקאי, דווייט אייזנהאואר היה נשיא אמריקאי, כן, אחרי שהוא היה הגנרל הראשי של הכוחות האמריקאים במלחמת העולם השנייה, הוא גם זכה בנשיאות, והוא לא היה נשיא. אנשים מגיעים לצבא, אתה אומר, פקודה מיד מיישרים קו בפוליטיקה, כן? איך אריק שרון פעם אמר לאהוד ברק, אמר לו, תראה, בצבא, כשאהוד ברק יחס לפוליטיקה, אז הוא קרא לו, אמר לו, תקשיב, בצבא כשאתה הורג מישהו, אז הוא מת. פה בפוליטיקה, כשאתה הורג מישהו, הוא לא מת. הוא יחזור אליך בגלגול הבא, כן? אז תתייחס יפה. כאילו, אומרים שיש שלוש דרגות במיטה של פוליטיקאי, מת, מת ונמצא בארון, מת ונקבר בארון. רק שאתה, גם אז לא בטוח שהוא לא יצוץ עליך מאיזה... זה קראתי בספר של עמית סגל, זה קרדיט. אז זה עניינים אחרים, זה מיומניות אחרות. בסדר? אתה צריך לדעת ליצור שיתופי פעולה. אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית, כן? הרי מנהיג זה אחד שיודע לחבר, אחד שיודע ליצור את זה. בצבא, כשאתה נגיד מי שהיה טייס בצבא או מטכ"ל, אז ההכשרה של האנשים האלו היא סוליסטית. אנשים סוליסטיים, זה לא אנשים שהם יודעים לעבוד בקבוצה. הם נבחרו בגלל שהם יודעים לעבוד לבד, בדיוק בגלל זה בחרו אותם. כן? כל המסלול שלהם זה מסלול ממיין, שמי שלא הכי טוב, אל תהיה פה. אז זה מעולה לצבא לעשות איזה מבצע באיזה מקום, וכשאתה בא להנהיג, הנהגה סוליסטית לא כך מצליחה. ולכן באופן בסיסי אפשר לראות ש... כן, זה לא מתכנס, זה לא כל כך מצליח הדברים האלה. אז זה בדיוק ההתלבטות. הם מציעים להפתח, בוא תהיה קצין. בשפתנו, פרויקטור צבאי לצורך המלחמה בבני עמון, ואחרי הדבר הזה, ואנחנו מאוד נעריך אותך, וזה אולי תהיה, תמשיך להיות מפקד הצבא, וכן על זה הדרך. עכשיו, אתם יודעים, זה זמן מצוקה, זמן מלחמה. יש להפתח בטן מלאה מפה עד הודעה חדשה על מה שעשו לו. אבל האם עכשיו זה הזמן לעשות את החשבונות האלו? עכשיו זה מלחמה. אם בני עמון יכבשו את הגלעד, גם יפתח בעצמו, או בני משפחתו, ינזקו. רק יפתח יזיק נגלעד, לא אתם סנתם אותי, ותגרשו לי מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? מה זה צר לכם? מה זה הדיבור הזה? מה זה צר לכם ולא צר לו? אז זה כבר מראה כאן איזה משהו שהוא קצת, לכאורה בזמן מלחמה. טוב, ואמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך, והלכת עמנו. ונלחמת בבני עמון. והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. הם מבינים שהם צריכים להציע לו יותר. שהוא לא יסתפק בהצעה הזאת, רק של ההובלה הצבאית, אלא זה. אבל הם מצד שני חושבים שהם לא מתאים. לכן, מה הם אומרים לו? והיית מה? לנו לראש. לנו לראש, מה זה לנו? והיית עלינו לראש, הראש נמצא מעל. לנו לראש הכוונה ראשון בין שווים. ראשון בין שווים. אנחנו, זה כולנו, אבל בסדר, לדוגמה, אפשר להגיד במובן מסוים, שראש הממשלה הוא ראשון בין שווים. למה? כי הוא לא יכול להעביר שום החלטה בלי שהממשלה מצביעה בעדה. אז אם הממשלה, ראש הממשלה נורא נורא רוצה לעשות איזה הסכם עם המדינה, אבל הממשלה מצביעה נגד. אז הוא לא יכול להעביר את זה. זה לא נשיא ארצות הברית שהוא מחליט על משהו, מה שבא לו. גם שם הוא צריך חישוב של הקונגרס והסנאט, ויש הרבה מאוד דברים שזה צו נשיאותי. ראש ממשלה אצלנו לא יכול להעביר כלום מכלום בלי שהממשלה מאשרת. בסדר? אז הם אומרים, והיית לנו לראש. יחד איתנו, אנחנו נכוון אותך, נעדן אותך, נדייק אותך, אנחנו צריכים פה לפקח. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, לא, 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 לא. אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. לא לנו, אני אהיה הראש שלכם. רק אני מחליט. מה? כן, אני אהיה לכם לראש. פונה אליהם, הוא אומר, לא, הם אמרו לו לפני כן, אתה ואנחנו כולנו נהיה ראשים למי? לאנשי גלעד, נכון? זו הייתה הצעה. היית לנו לראש לכל יושבי גלעד, אמר, לא, 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 אני לא אהיה ראש, אני אהיה ראש לכם. עזבו את ישבי גלעד, אל תתחילו זה, אני אחליט עליכם. אני בראש. הדבר הזה יהיה לו תוצאות הרות גורל. אבל בוא נגיד ככה, יפתח יודע שהם לא רצו לתת לו. הוא יודע את זה. הוא יודע, אין להם ברירה. אין להם ברירה. אז הם אומרים, אמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בינותינו, אם לא כדברך כנעשה, והלך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, גם ראש וגם קצין, הוא ודאי קיבל מינוי צבאי, וראש, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. זוהי נקודת המוצא. אנחנו כמו שאמרנו, מניחים פה את היסודות לאן הדבר הזה יתפתח, אבל אני רוצה לעשות איזו הקדמה נוספת לקראת שבוע הבא. תראו, יש כל מיני סוגים של רוח הקודש, רוח השם, שמופיעה על האדם. כל מיני סוגים. יש, המדרגה הכי גבוהה, זה משה רבנו, שהתנבא נבואה ישירה, באמת השם יתברך, ונבואתו היא נבואה מיוחדת וכן על זה הדרך. אבל יש מדרגות גם למטה עם משה רבנו. אחת המדרגות בהופעת רוח השם אשר על האדם, זה שהוא נמצא בתודעה היסטורית מאוד 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 מחודדת, הוא מבין את המיקום שלו על הציר ההיסטורי, וכל הדורות דופקים בו. התודעה הזו היא תודעה של רוח השם, תודעה היסטורית חזקה, מאוד. בסדר? אם תרצו, בעיקר דוד בן גוריון, אבל לא רק הוא, אבל בעיקר הוא, בהקמת המדינה, בתהליכים שקרו לקראת הקמת המדינה, בהתלבטויות הנוראות והיומות, האם להכריז על המדינה ולהסתכן ב... פלישה של שבעה צבאות ערב, וחרם אמריקאי, או להמתין, לחכות, למשטר טרסטישיפ, כל ההמצאות שהיו, ממשטר נאמנות, משטר, להמתין, כמו שמאוד מאוד לחצה מחלקת המדינה האמריקאית, כי שם זה תמיד, it's ain't the appropriate time. זה לא העיתוי המתאים, אף פעם אין להם עיתוי מתאים שהיהודים יקרו מדינה. זה ממש מחלקת המדינה האמריקאית, זה מחלקה... שהיא נגד עם ישראל שיטתית. לא משנה כמעט מי, תמיד יש שם איזה מישהו שהוא, כל פעם איזה שם אחר, אולברייט, קריסטופר, בייקר, כל מיני כאלה, מי היה לפני עכשיו, קיסינג'ר, כל מיני כאלה, מי היה לפני, מי זה עכשיו שם, בלינקן, מי היה לפניו? אצל טראמפ, מי היה? שר החוץ, לא זוכר. היה, לא היה ג'ון קרי גם, הוא צר אותו עשה לנו, ממש אחד אחרי השני, נגד עם ישראל, נגד זה. אז מי? כן, הרצל, כן, אבל זה בן גרון, זה היה אירוע קונקרטי. והוא אמר, אם אנחנו לא נקים את המדינה עכשיו, היא לא תקום. הוא הרגיש את דופק הדורות, גם זה מופיע במגילת העצמאות, להגשמת חזון הדורות, ומהמקום הזה של הרוח ההיסטורית הגדולה, השעה ההיסטורית הכבדה, שכמו שהביטוי הזה מופיע במגילת העצמאות, קוראים לכל העם היהודי להצטרף אל היישוב העברי בשעה היסטורית כבדה זו. במקום הזה הוא עמד והכריז על, הכריז על הקמת המדינה. זה רוח. רוח השם אשר על האומה בכללה הרב קוק קורא לזה. וזו המדרגה שהייתה ליפתח. כשיפתח בא להתמודד עם המון, אין לו נבואה. אין לו רוח הקודש במובן שהיה לגדעון בהתגלות מלאך. מה יש לו? תודעה היסטורית מאוד מפותחת 300 שנה אחורה. הוא יודע לתאר מיציאת מצרים עד אליו. קל וחומר, בן משה קל וחומר, שיש לו תודעה היסטורית מפותחת היום, שיודע לתאר 2000 שנה אחורה, הוא נמצא על ה... כן, גם עכשיו המלחמה שאנחנו נמצאים בה. אפשר ללחם בה מקומית, להגיד, אוקיי, יש לו מלחמה, אם אז צריך לנצח. אבל ככל שאתה פותח את, את הזווית יותר ויותר, ומבין שיש כאן תודעה היסטורית ומלחמה ומאבק, שנמשך כבר 150 שנה, וכן על זה הדרך, אז יותר יש כוח, ויותר יש אורך רוח, וכן על זה הדרך. אז זה האירוע הזה. את הנאום ההיסטורי שנפתח נראה בזאת השם בשבת, בשבוע הבא. ומהדבר הזה אנחנו גם ננסה להבין את הסיפור המוזר של נדר יפתח, כל זה בעזרת השם, הפעם הבאה. חזקו ונצחו.